ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה נדבר על מערכות יחסים פתוחות. בשיחה עם משה הלוי דיברנו על מערכות יחסים פתוחות, על ההבדל בין לנהל יחסים ממקום בריא למקום של בריחה, למה במערכות פתוחות אי אפשר להיות בריצוי, ההבדל בין יחסים פתוחים לכאלו שיש בהם פתיחות, כלים לאנשים שרוצים להתנסות בדרך הזו, ואיך מתווכים לילדים את השינוי. נעבור לפתיח ונתחיל. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות ושלום בין גברים ונשים, וכן, אני נותנת חסות לעצמי כי אם אין אני לי, מי לי. אז היום יש פה את משה הלוי, היי.
אהלן.
בוא נתחיל בזה שתציגי את עצמך.
טוב, אני אף פעם לא הייתי צריך להציג את עצמי, זה תמיד טריקי. אני דוקטור לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, אני לא עוסקת בזה כבר עשור, אני מנחה זוגית ואני מטפלת פרטנית, בכל מיני שיטות, לא ממסדיות, כתבתי ספר, אני אקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות למיניהן, כלומר גם יחסים לא מונוגמיים בהסכמה וגם מונוגמיה חופשית, כתבתי ספר, לחיות פתוח, אני אימא לשלושה ילדים, יש לי שני בני זוג ושלושה חתולים.
מדהים, תשמעי, חתולים, אני רק רוצה לשים לנו סימניה שחשוב לי שנספיק לדבר גם על חתולים, כי זו תמה בחיים שלי האחרונה ואני בטוחה שיש לך מלא מה לתת, אבל באמת אנחנו התכנסנו לדבר פה על הגוונים השונים של זוגיות חופשית, מונוגמיה או מונוגמיה. חשוב לי להגיד שבעונה הקודמת של הפודקאסט הזה, אני ראיינתי מישהי על מערכות יחסים פתוחות, וגם קיבלתי ביקורת אחר כך שזה היה מאוד ברור שאני לא בעד מערכות יחסים פתוחות, וגם היא מאז כבר במונוגמיה, אז אני חושבת שאני רגע רוצה לעשות ניסיון חדש ולייצר את השיחה הזאת, כי זה לא שאני נגד או בעד, זה פשוט לא מה שאני עושה כרגע בחיים, אבל אני ממש אין לי שם שיפוט וכאלה, אז אני קחתי את הביקורת בתור מראיינת לא טובה, ואני רוצה לעשות את זה מחדש איתך. אז למרות שבאמת...
אבל אולי גם אחרי שאנחנו נדבר, אני אחזור למונוגמיה, ואז מה נעשה?
בדיוק, ואז זה מראה שאני עושה קונברז'ן לאנשים. לא בגללי חזרה למונוגמיה, לסיבות חיה, אבל תדעת, זה די מצחיק, כאילו. אני רוצה להתחיל רגע, למרות שאת באמת בן אדם שמדבר על זה בהמון מקומות, ויש אנשים בטוח רבים ששמעו אותך כבר, ובכל זאת, אני רוצה שנתחיל מההתחלה, למקום שבו את מגלה את זה. את מגלה שיש כזה דבר, ואת עושה את השינוי הזה בחיים שלך.
האמת היא שגיליתי את זה בצורה לא מודעת כבר בגיל 17. זאת אומרת, בגיל 17 אני יצאתי במקביל מגיל 17 עם גברים, עם יותר מאחד, כולם ידעו על זה, לפעמים לאחד מהגברים הייתה עוד אישה במקביל.
ואת מבחינתך בזמנו המצאת את זה, זה לא ששמעת על זה.
כן, אני המצאתי את הקונספט מבחינתי, אבל גם לא חשבתי על זה כקונספט, זאת אומרת זה פשוט קרה.
זה היה נראה לך רגיל.
לא יודעת אם רגיל, הייתי צריכה כל הזמן להסביר לכולם שיש עוד מישהו וזה, ובאיזשהו שלב מישהו מגיע ואומר או אני או הוא, כן, אז, או מישהו הייתה מגיעה ואומרת או אני או היא, אבל זה לא תפסתי את זה כאיזשהו קונספט, כאיזושהי דרך חיים.
רגע, כשאת אומרת מישהי זה כי היית גם עם גברים וגם עם נשים?
לא, כי נניח הגבר...
המישהי של ההוא.
כן, של ההוא, הייתה אומרת או אני או היא, ואז היו בוחרים ו... זה היה מין גם לא sustainable במובן הזה, כי זה כל פעם מישהו בא ואמר לבחור.
כל פעם דרמות כאלה, כן.
אבל גם לא חשבתי שזאת אופציה לחיים ככה ארוכי טווח ככה. וכשהתחתנתי, אז היה לי ממש ברור שאני מוותרת על הרעיון הזה. זאת אומרת, זה ממש נפרדתי בערב הצעת הנישואין המהממת שבן זוגי עשה לי, באמת, אחת המדהימות, אני זוכרת המחשבה. אז את עכשיו מוותרת על כל הגברים בעולם לעד.
זה ממש. מה שחשבת שניסויים, אומרים.
כן. אז ברגע שהוציא את הטבעת, המחשבה הראשונה שלי הייתה זאת. כאילו, אני הולכת עכשיו, זו הייתה שאלה אפילו, אז את הולכת עכשיו לוותר על כל הגברים בעולם לעד? ואז אמרתי לעצמי, כן. ממש, החלטה מודעת, ואמרתי לו כן. וזהו, וזה, שם התחילה התקופה המונוגמית שלי.
שכמה זמן היא הייתה?
15 שנים. גם במהלכה, התאהבתי באנשים אחרים, פעמיים התנשקתי עם אנשים כשהייתי לבד בחול, עם כל מיני אנשים זרים. מיד סיפרתי על הכל, סיפרתי גם על התאהבויות, סיפרתי גם על הנשיקות שהיו. היה לי בן זוג מאוד מכיל לדבר הזה, וזה היה ברור אבל שזה מין סטיות מהדרך, ושצריך לחזור חזרה לדרך כל פעם, עד שהגיע גיל 40, ואני...
בגיל 40 הרבה פעמים רואה את העולם לאנשים, ברור. נכון?
בצדק.
אני מתרגשת לקראתו.
כן, זה אחלה גיל.
כן.
ממש, אנשים כאילו חווים את זה כמשבר מאוד משמעותי, וזה משבר מאוד משמעותי, אבל זה משבר, אני מסתכלת על זה בתור משהו ששובר איזשהו בטון של חיים, של ככה צריך לחיות, אני חיה חיים שאמרו לי שצריך לחיות מבחינת מקצוע, מבחינת בן זוג, מבחינת ילדים, כל מה שצריך. אני עשיתי את כל מה שצריך, נהיה בטון. עכשיו במשבר שובר את הבטון הזה, ומשהו חדש יכול לצמוח שם. ולפעמים משהו חדש שזה צומח בתוך מערכת יחסים, או בתוך העבודה שלי, ולפעמים זה יהיה שינוי רדיקלי. פתיחה, גירושין, עזיבת מקום עבודה ושינוי קריירה לחלוטין, שזה דברים שקרו אצלי, ואצל בן זוג שלי קרו אותם דברים, כמובן הוא גם פתח את המערכת, זה לא חד צדדי, הוא גם שינה מקצוע.
אותו כן. בן אדם, וואי איזה יופי.
הוא שינה מקצוע, והוא לעומתי התחיל לרוץ אולטרמרתונים, את זה לשם אני לא הגעתי, עצרתי בחלק הזה של המשבר.
רגע, אז בגיל 40 את באה אליו ועושה לו את השיחה?
כן, זה לא שיחה אחת, זה הרבה כן. שיחות.
שמה את אומרת?
קודם כל מה שקרה לי בגיל 40 זה שאני התחילתי מישהו בפייסבוק, והתחיל מין סוג של רומן וירטואלי כזה, התחלנו, ממש התחילו שיחות מיניות וכל מיני דברים מהסוג הזה, בדיעבד שאני מסתכלת על זה, זה היה מישהו שהיה מאוד בטוח שאני לא אעזוב בשבילו אף אחד, ושזה משהו מאוד אשלייתי, ממש הקרנתי עליו והשלחתי עליו תחושות של התאהבות, גם הווירטואלית, זה בן אדם שאני לא מכירה בכלל, תשוקה, כל מיני דברים כאלה, שפשוט הבנתי שאני ממש רוצה לחוות עוד פעם, בצורה הגולמית שלהם.
כי זה דברים שקורים רק בהתחלה.
כן, ברמה כזאת, כן.
בצורה הזאת, כן.
וההתחלה הייתה רחוקה, עברו 15 שנים.
כן.
וממש התגעגעתי לזה. ולקח לי חודש לספר על זה לבן הזוג שלי. בחודש הזה גיליתי שיש דבר כזה, היה פעם פורום בתפוז,
תפוז, הימים של תפוז, איזה ימים נפלאים.
של מערכות פתוחות, ונכנסתי לשם, ובעצם שאלתי איך בוגדים בלי לבגוד, כי זאת, לא היה לי שום קונספט, זה מצחיק שלא לי שום קונספט, אחרי שניהלתי מערכות כאלה בפועל, כאילו מגיל 17 עד 24, אבל כאילו התקופה המונוגמית מחקה לי את הזיכרון שזה אפשרי, כולם אמרו לי שתקשיבי, את בחיים לא תצליחי, את כבר התחלת את התהליך הזה, את לא תצליחי לעצור. עכשיו, כשלי אומרים שאני לא אצליח משהו, אני מיד מצליחה אותו, אז אמרתי, אין דבר כזה, אני עוצרת, סגרתי את הקשר הווירטואלי הזה, הפסקתי אותו, ואז התייעצתי אם כדאי לספר לבן הזוג שלי, שזה מה שהיה, ואמרו לי, מה פתאום, כבר נסגר, כבר לא, אין שום דבר, אז עזבי, כאילו. אז כמובן שיום אחרי זה סיפרתי לו.
ברור.
והיום אני פחות לעומתית, אבל אז זה מאוד הפעיל אותי. ותאז זה היה תחילת מסע בעצם, זה, שברמה מאוד אישית זה היה מסע שלי על עצמי, חזרה, כאילו לנקס חזרה את הגוף שלי, את האוטונומיה שלי, את המיניות שלי, את החופש שלי, מסע הדרגתי, שהוא יצר בהתחלה הרבה מאוד עליות וירידות מאוד מאוד חדות, ורכבת ערים מאוד מאוד משמעותית, אחר כך המשברים התחילו לקטון ולקטון, באיזשהו שלב הבנו כבר שאנחנו לא נתגרש על הדבר הזה, בהתחלה זה לא היה ברור מאליו.
כי זה פשוט התאים לשניכם.
באיזשהו שלב זה התאים לשנינו.
אגב, זה מקרי, באותה מידה, גם, אולי לא מקרי, כי כנראה בחרת אותו בצורה לא מודעת ככה, אבל באותה מידה יכולים לקרות לאנשים שעושים את השיחות האלה, וזה ממש לא מתאים לבן הזוג, וזה גורם לפרידה.
נכון, וזה בסדר גמור בעיניי.
כן.
זאת אומרת, אני לא רואה בפרידה בעיה, אף פעם לא ראיתי בזה בעיה, אני לא רואה בזה כישלון, אני לא חושבת שאנשים חייבים להישאר ביחד.
פעם לא פחדת מגירושים?
תראי, הייתי נשואה פעם מזמן, משהו נשואה בוסר כאל של 3 שנים, והתגרשתי, זה לא היה בלי ילדים, זה היה בלי רכוש, זה לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה בכלל.
Okay.
אני לא ססה להתגרש, אבל אני ממש לא מפחדת מלהיות לבד, אני חושבת שאני אסתדר כלכלית, תהיה ירידה, אבל אני אסתדר. אין לי אישו עם זה, אני לא יודעת, אני לא שם, אני לא, אין שיח על גירושין. אבל זאת הייתה אופציה בזמנו, זה משהו שעלה, שיכול להיות שאנחנו לא נצליח להחזיק את הפער בינינו שהיה בהתחלה, ושיכול להיות שאנחנו נאלץ להתגרש.
ובהתחלה בן זוג שלך כעס?
לא, הוא לא כעס.
אוקיי.
לא, הוא סבבה, הוא בן אדם מדהים, באמת, ויש לו הרבה מאוד ביטחון עצמי, ואני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי בזה שהצלחנו לעשות את התהליך הזה. הוא לא כעס, הוא פשוט פחד מזה. והוא חשב שזה יהרוס לנו את הקשר, ושזה יוביל לגירושין. אז הוא לא רצה את זה. אבל אני הייתי בזמנו בולדוזר, הייתי אריק שרון כזה, כאילו פשוט חודשיים ישבתי לו, באמת, כאילו בדיעבד אני חושבת שזה היה ממש לחץ, הוא כאילו הצדיק את עצמו, אבל בדיעבד, כאילו אם הייתי צריכה לחזור לשם, לא הייתי עושה את זה בדרך הזאת, אבל היה כל זמן לחץ של תקרא את זה, ותראה את זה, ותשמע את זה, כאילו...
כן, כדי להמיר אותו ממש.
כי אני, זה היה ברור לי שאני צריכה את זה.
כן.
אני פשוט הייתי צריכה את זה, זה היה כמו צונמי, הגיע איזה גל, וזה היה לי ברור שאני חייבת לתת לדרך הזאת. מה זה ברור? זה לא היה לגמרי ברור. זאת אומרת, באיזשהו שלב כשראיתי שקשה לו, אז באתי וסגרתי את הקשר. למרות שהייתה לי אהבה מאוד גדולה בחוץ שקיימת עד היום. זאת אומרת, אני עם אותו בן אדם כבר עשור.
אז זה השתי מערכות יחסים שלך.
כן. סגרתי את הקשר, כי אמרתי, אני לא יכולה לראות אותו סובל. אבל, ונכנסתי לסוג של דיכאון, כי הרגשתי שאני לא יכולה בלי זה, ואני לא יכולה גם לגרום לו לסבול, וזה היה מרחב מאוד קשה, ולשמחתי הוא בא ופתח את הקשר.
ואז באיזשהו שלב הוא גם רצה, פשוט.
בהתחלה הוא פתח בשבילי, וגם בשבילו, כי הוא אמר, אני לא יכול לראות אותך ככה, אני... קשה לי עם המערכת הפתוחה, אבל לראות אותך ככה יותר קשה לי. ואחר כך הוא גילה את הכיף של זה. זאת אומרת, אני חושבת שברגע שהוא החליט לפתוח את המערכת, אז נתן לו חוויה של שליטה על התהליך.
מה הכיף של זה?
הכיף של זה מלא גילוי עצמי. מיניות, וואו, כאילו, מי שאני הייתי בגיל 40, רגע לפני שפתחנו, ומי שאני היום, אנחנו לא על אותה סקאלה. כאילו, אין מה, אין שום קשר בין הנשים האלה, במובן הזה של הגילוי המיני שאני עברתי בזמן הזה, המון גילוי עצמי, המון עבודה עצמית, זאת אומרת, אחד הדברים שעשו על זה מחקרים, וכששאלו אנשים מונוגמים ואנשים לא מונוגמים על היתרונות, כל אחד של מערכת היחסים שלו, אנשים הלא מונוגמים אומרים עבודה עצמית, שזה משהו שלא עולה במונוגמיה, לא כי אין, או כי אין אנשים שעושים שם עבודה עצמית, אלא כי זה לא הפוקוס הרבה מאוד פעמים של אנשים במונוגמיה, ובמערכות יחסים פתוחות, אם אתה לא עובד, על הריצוי, על ערך עצמי, על כל מיני דברים מהסוג הזה, אז קורסים שם.
למה?
כי בעצם זה מעלה את רמת הלחץ הנפשי. אנחנו נכנסים ביודעין לתוך גובה ראיות, של התמודדות עם חרדת נטישה, התמודדות עם קנאה, התמודדות עם חוסר ערך עצמי, אמונות רעות על עצמנו, על הגוף שלי, על מי שאני, הכל שם, in your face, כל דבר שבמונוגמיה אפשר להגיד, לא רגע, נבחרתי, הכל בסדר, את כל האישוס שלי האלה אני שמה בצד, ולא מסתכלת עליהם בכלל, במערכות פתוחות, הם כולם באים אלייך, פתאום את בתחרות לכאורה, פתאום מול נשים אחרות, כאילו, אז כל המקומות חסרי הביטחון, צפים, אז או שעובדים על זה, או שלומדים לשחות, או שקורסים, או שחוזרים למונוגמיה, אבל שוב, אני ממש ממליצה לאנשים לחזור למונוגמיה, אחרי שהם עבדו על האישוז האלה. זאת אומרת, אני חושבת שהמיומנויות למערכות יחסים מדהימות ולסקס מדהים, במערכות פתוחות ובמונוגמיה זהות. פשוט, במונוגמיה יש פחות אינסנטיב לעשות את זה. כי אפשר להירגע. אוקיי? זה מקום מונוגמיה, מה שנותנת הרבה פעמים לאנשים, זה שקט, זה רוגע, זה ביטחון, זה ודאות. ויותר מדי אנשים בוחרים להיכנס לשקט הזה, להיכנס לוודאות הזאת, לסמוך עליהם. אוקיי? ולהגיד, יש חיים קשים מדי, שילדים קטנים, יש עבודה.
בשביל מה אני צריך את זה?
כן, לעשות עוד עבודה על אישו שלי עם הגוף, בשביל מה, יש פה בן אדם שאני עושה איתו סקס בחושך, והכל בסדר, אני לא צריכה עכשיו להתפשט מחדש עם מישהו אחר. אני לא צריכה לעבוד על ענייני ריצוי שלי, כאילו, אני לא צריכה לעבוד, כי אני לא נכנסת לפינות. תקשיבי, נניח ריצוי. למה קשה מאוד להיות בריצוי במערכות פתוחות? כי בן אדם מרצה, יש לו עכשיו שני בני זוג. אחד רוצה א', שני רוצה ב'. אין לו שום אפשרות לוותר על עצמו, ועל ידי זה לייצר הרמוניה. כי הוא מוותר עם אחד, אבל השני רצה משהו אחר. אז בן אדם מרצה נכנס שם להיפרוונטילציה, שהוא עושה, הוא מוותר על עצמו כל הזמן, אף אחד לא מרוצה, וגם לא רע. אז אנשים מבינים פתאום, שרגע, אולי לא כדאי לרצות, אולי כדאי ללמוד מה אני רוצה, להביא את זה, ללמוד להתאמת מול אחד מבני הזוג, שמולו יש את האישו בעצם, ולקחת את עצמי בחשבון. במונוגמיה אני יכולה לרצות ולבטל את עצמי, ויקח לי שנים עד שאני אבין כמה זה רע לי ולא טוב לי. כי זה פשוט לוקח יותר זמן, פה זה ישר. In your face. אז אני מתה על זה במערכות הפתוחות. כאילו,
תגידי,
נשמע
אבל...
מוזר. כן.
לא, לא נשמע מוזר בכלל, זה מאוד מאוד מעניין. פשוט אני שואלת את עצמי, יש עומק מסוים שאפשר להגיע אליו עם בן אדם אחד. ואני תוהה, האם אני לא מפספסת את העומק הזה, בגלל שאני מקבלת את הדברים ממקומות אחרים.
אפשר לפספס את זה. אפשר גם לצאת למערכות פתוחות כמו למונוגמיה והפוך, כן? כאילו, לכל מערכת יחסים אפשר לנהל ממקום בריא וממקום של בריחה. Okay? ואם אנשים מנהלים מערכות פתוחות במקום של בריחה, לא מאוד יצליח להם, כי כאמור מאוד מאוד קשה שם, זאת אומרת, הלחץ, רמת הלחץ הנפשי עולה, וקשה מאוד לברוח ממי שאתה. אבל אפשר לברוח מבן הזוג.
כן.
אוקיי. אז לפעמים אנשים זה מה שקורה שם, אבל אני לא מוצאת, כאילו אני מוצאת, שקודם כל, כשאנשים מוכנים להיכנס למרחבים האלה, אז האינטימיות בכלל גוברת. נניח אני מרגישה שתמיד הייתי בן אדם פתוח, אבל מאז שאני בעולם הזה, אז נורא קל לי לדבר על הכל. כאילו, אני אפגוש בן אדם, ואני יכולה תוך שנייה לדבר איתו על האישוס שלי, ועל מיניות שלי, ועל כל מיני דברים, ואז נוצרת אינטימיות עמוקה מאוד מהר עם אנשים. שנית, אני לא מאמינה במשפט הזה.
איזה משפט?
שצריך רק בן אדם, רק עם בן אדם אחד אפשר להגיע לעומק. כי עומק זה שאלה של מוכנות להיפתח, ולא של כמות האנשים או זמן. אני מניחה שאם היו לי עכשיו 30 בני זוג, אז אכן קשה אפילו למצוא זמן לאיזה שיחה אמיתית. אבל אם יש שניים, שלושה בני זוג.
לך יש תמיד שניים או שאת לפעמים?
היה לי שלישי פעם אחת. פשוט באמת בשבילי זה too much כרגע, כי זה בא על חשבון זמן. זמן הוא כן סופי. והזמן שלי אני רוצה לא רק להקדיש אותו לרומנטיקה, אני מקדישה אותו לעבודה ולילדים שלי, וללימודים.
לעצמך.
לעצמי, לחברים. זאת יש פה הרבה.
כן, אני לא מצליחה להבין, אז איך את מספיקה שניים? כאילו לי ולאלון יש תקופות שאנחנו לא מצליחים להיות אחד עם השנייה, כאילו.
תקשיבי, שוב, בגלל שבעיניי זה לא פונקציה של זמן כל כך, אז אני לא צריכה הרבה זמן. נניח, בן הזוג הנוסף שלי, אני בדיוק מגיעה אלייך ממנו, יש לנו לילה בשבוע.
איפה הוא גר?
הוא גר מודיעין.
לא קרוב אליי בכלל.
לא קרוב, אבל פשוט צעתי ממנו אולי, כי זה ימי חמישי, זה היום שלנו.
יש לכם ימים קבועים, כמו שעושים עם ילדים כשהורים גרושים. זה נורא מעניין.
לנו יש, לא לכולם יש. אוקיי. פשוט נורא נוח, לא במקום כל שבוע לחפש.
גם לא יש עוד?
הוא היה נשוי לפני 3 שנים.
אוקיי.
הוא התגרש, לא על הרקע הזה. כלומר, הם היו ביחסים פתוחים הרבה לפניי גם. ואנחנו נפגשים עוד איזה פעם בשבוע לקפה, משהו כזה, אבל לפעמים יש לנו סופי שבוע, לפעמים נוסעים לחול.
אבל עדיין רוב הזמן את עם הבן זוג שלך
רוב המרכזי. רוב הזמן אני גם לא עם הבן זוג שלי השני, רוב הזמן אני עם עצמי.
כן.
רוב הזמן אני עובדת, בואי, נשים על השולחן, שרוב הזמן אני עובדת ועושה כביסות.
כן. שזה בכלל שיחה אחרת של מה קורה לנו בעולם המודרני, אבל כן.
וקצת זמן, אני עם בני הזוג שלי. אבל קצת זמן הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי ועמוק. כי השאלה אם עושים שם, מוכנים לעשות שם תהליך, ומסתכלים על כל מיני קונפליקטים בתור איזשהו אלמנט שהוא התפתחותי. ואז לא צריך המון זמן. לא צריך 24-7 בשביל עומק.
איך דיווחתם לילדים שלכם את הצורת חיים הזאת?
אז שנתיים אחרי שפתחנו, אנחנו סיפרנו לגדולים.
לא נכנסנו. מכמה הם היו?
11 ו-8 או 7.
שזה קטנים. יחסית למסר, כן.
הפוך, אני חושבת שככל שהילדים גדלים לתוך המסר הזה, בגיל קטן, זה יותר טבעי להם.
מעניין.
ככל שהם מפנימים את התרבות שהיא מונונורמטיבית, אז זה קשה להם, כי זה מתנגש עם מה שהם רואים וקולטים מכל המסרים בחוץ. בכל מקרה זה מביא מתישהו לבלבול, כי כאילו כל התרבות אומרת לי א', ואתם חיים ב', וזה בסדר גמור בעיניי. כמו שהילדה שלי הייתה לה מורה הדתייה, כיתה א', שהיא מאוד אהבה, מאוד העריכה, באמת מורה נהדרת, שאמרה להם שיש אלוהים, והיא חוזרת הביתה, ואין אלוהים בבית, ואומרת, אז יש אלוהים או אין אלוהים, מבלבל, בסדר, זה החיים, אז תתחיל להתמודד עם זה.
כן.
אז לא נכנסנו לעניינים מיניים, אבל סיפרנו להם שיש לנו עוד בני זוג, ושאנחנו אוהבים עוד אנשים, וגם אחרי הנישואין, ושזה לא אומר שנתגרש, או ניפרד, ושרוב האנשים לא חיים ככה, ולכן יכול להיות שתהיה על זה ביקורת, כי אמא מדברת על זה בטלוויזיה.
וואו, כל כך מעניין. וזה באמת משהו שהם פגשו ביקורת על זה?
האמת שככל הידוע לי לא. מאוד מאוד פחדתי מזה. אני חושבת שזה אפילו קצת מתגאים בזה. יש איזה הורים אקזוטיים כאלה, אתה יודע, זה כאילו משהו מגניב. הבת האמצעית שלי בבית ספר שלהם היא בת 16, יש המון שיח. להטאבי, ג'נדר, נכון, כל מיני דברים כן. כאלה. אז אנחנו נכנסים בתוך המטריה הזאת, אז זה אומרת ש... כולם חושבים שאני אמא נורא מגניבה, ואיזה כיף שאנחנו חלק מקהילת הלהט"ב, וכאלה.
למה זה נכנס בקהילת הלהט"ב?
כי זה בעצם מיניות אחרת גם, במובן מסוים. כי כן. אני חושבת שזה באמת, יש פה גם נטייה מינית כלשהי, זאת אומרת,
או... את חושבת שזה מולד?
כן, אני חושבת שזה מולד. אני חושבת שכמו ביסקסואליות, אני חושבת שאם אנשים יאפשרו לעצמם, יהיו הרבה יותר אנשים על הרצף.
אני מסכימה אחת משמעית עם זה.
ומעט מאוד אנשים בקצוות, ולכן לא מפתיע אותי נניח שהבחורה, אני לא יודעת מי זאת הייתה, עכשיו אני צריך להקשיב לפרק, חזרה למונוגמיה.
והיא אולי תחזור אחר כך
כן,
שוב.
זאת אומרת, כן. ברגע שאני יודעת להתמודד עם הרגשות של כן. לאפשר למישהו אחר ולאפשר לעצמי, ואני בקשב עצמי, אז יכול להיות שתהיה לי תקופה מונוגמית, ויכול להיות שתהיה לי תקופה המונוגמית.
למרות שלך לא היה בשנים האחרונות תקופה מונוגמית שוב.
למה? אני בעצם כאילו עם שני הבני זוג שלי, את יכולה לקרוא לזה ביגמיה אם את רוצה, אבל אני תם, מאז הקורונה אין מישהו אחר, גם לא מינית, לא היה לי מישהו אחר. אין לי כרגע קשב לזה, אין לי פנאי לזה. זאת אופציה בחיים שלי. אם אני אפגוש מישהו מדליק, אז מותר לי, ואני חושבת שהחופש הזה עשה לי המון שקט, ואפשרות להיות, להסתפק בפחות,
כן.
דווקא כי מותר. Okay, זאת אומרת, בגלל זה אני חושבת שהחוויה הזאת של חופש היא נורא נורא משמעותית, כשאנשים באמת מצליחים לדעת שהם בחופש גם כי בן הזוג, אני לא אוהבת המילה מאפשר, אבל כאילו, לצורך העניין מאפשר את זה, אבל גם כי הם עצמם יודעים שהם יכולים לאפשר לבן הזוג, כי הם יודעים להתמודד עם קנאה, הם לא בחרדת נטישה, אז נוצר חופש, אני יכולה לנוע בין מצבים, יכול להיות שאני כל החיים שלי מונוגמיה, לי סבבה.
כן.
אבל זה תהיה בחירה. זה כן. לא יהיה כי אסור, כי כפו עליי, כי יהיה עונש אם לא. מבינה, זה
כן.
ההבדל הוא נורא משמעותי בעיניי, בחוויה.
בואי באמת נדבר רגע על כמה הגדרות. אני ואלון לצורך העניין, אנחנו לא ביחסים פתוחים, אבל יש משהו מאוד פתוח בקשר שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת, שאנחנו חקרנו את המיניות שלנו, היינו בסדנאות, ובסדנאות האלה היו תרגילים שעשינו עם עוד אנשים, והיה לנו כל מיני חוקים כאלה של, אם זה מפריע, מותר, אפשר להגיד, לא חוזרים לאותו אדם, היה לנו כל מיני חוקים כאלה של ניסיון לשמר שליטה, וזה עבד לנו לסיטואציה, וגם היום, אם פתאום אלון יהיה במשהו, והוא אומר לי, אנחנו לא ביחסים פתוחים, אנחנו לא נלך ונעשה שום דבר עם מישהו אחר, זה כרגע סגור, אבל אם פתאום מישהו מוצא חן בעיניו, או מישהו מוצא חן בעיניי, זה לגמרי שיחה. זו שיחה שמותרת בבית, זה לא משהו ש... שברים עליו את הכלים, ואפילו לא משהו שמעורר איזה תחושות קשות, כאילו. את מגדירה את זה כיחסים שיש בהם פתיחות? איך את מגדירה דבר כזה?
קודם כל כן. אוקיי? זאת אומרת, נניח כשאני מלמדת אנשים על הרצף, אז סדנאות מיניות נכנסות מבחינתי לרצף הזה. כי גם...
אגב, מאז שאנחנו הורים לא היינו, מאז שנהיינו הורים שזה בארבע שנים האחרונות, אבל זו תקופה שהייתה בזוגיות שלנו שאולי תחזור יום אחד.
כן, תשמעי, יש פה בעצם בעיניי איזשהו רצף של חופש, שגם קיים בתוך מונוגמיה. מונוגמיה יכולה לנוע מלהגיד לאישה, להתלבש צנוע, ללבוש בורקה, אסור לך להיפגש עם בני המין השני, לקפה, כאילו, אפשר, אסור לרקוד, אסור, כאילו, יש כל מיני מונוגמיות מאוד מאוד קנאיות, של שליטה מאוד אובססיבית ורעילה, ומונוגמיה יכולה להיות, מותר לנו לשכב עם אנשים אחרים, ולאהוב אנשים אחרים, אבל אנחנו בוחרים שלא. זאת אומרת, זה שני קצוות מאוד מאוד שונים, באמצע יש לך את כל הרצף האפשרי. אותו דבר לגבי מערכות פתוחות, מערכות פתוחות גם שם יש רצף, שגם בתוכו יכולה להיות המון המון שליטה על האחר, ובקצה משהו שהוא מכונה אנרכיה של מערכות יחסים, ששם אפילו אנשים לא אוהבים להגדיר מערכת רומנטית כמערכת שהיא יותר משמעותית ממערכת נניח של ידיד הפלטוני של 20 שנה, או הורות משותפת או משהו כזה. אז הדרגות חופש האלה אפשריות, או חוסר חופש, יכולות להיות בכל סוג של קשר. ואני חושבת שמה שחשוב זה שאנשים, אם זה מתאים לשני בני הזוג, הכל טוב, אין שום בעיה, גם לא צריך אפילו גבולות, רק איזה בהירות להגיד זה מה שמתאים לנו כרגע. כשזה לא מתאים לשני בני הזוג, מתחילה הבעיה, אבל עוד פעם, אם עובדים ומגיעים למקום הזה, שאני יכולה גם לאפשר לעצמי, גם לאפשר לאחר, אז אין כבר את האישו הזה של התאמה או חוסר התאמה.
למה?
כי לא צריך גם סימטריה. נניח עם בן הזוג שלי, אם אני ארצה עכשיו להיות מונוגמיה איתו, זה לא אומר שהוא צריך להיות מונוגמיה איתי.
כן, אבל אם בפועל מגיע יום חמישי בערב, ובא לי שהוא יהיה איתי והוא עם מישהי אחרת, אז זה מעצבן.
אם בא לי שהוא יהיה איתי והוא הולך לראות כדורגל עם חבר, זה אותו דבר?
לא.
אז בשבילי זה אותו דבר.
כן, אתה מבינה, אבל רוב האנשים זה לא אותו דבר.
נכון, כי רוב האנשים לא עושות את התהליכים שעשינו.
כן.
אוקיי, זאת אומרת, זה ברור שבתוך החברה שאנחנו חיים, זה לא אותו דבר. בשבילי, אם זה יהיה מישהי חדשה, זה גם לא יהיה אותו דבר, כי יש בי משהו שרוצה לבדוק, שאם מישהי חדשה נכנסת לחיים, עדיין אוהבים אותי, עדיין נמשכים אליי, לא השתנה שום דבר בקשר אליי. אבל אם אני רואה שהוא לא השתנה,
ואם הוא כן השתנה?
לא יודעת, לא קרה עדיין, אם יקרה אני אדווח לך, זה בטוח יהיה לי קשה.
כן,
אם זה השתנה
אבל את אומרת, אני אתמודד.
כן, או שאני אתמודד, או שגם אני יכולה ללכת. זאת אומרת, אם אני ארגיש שהפסיקו לאהוב אותי, אז אני לא אשאר.
כן.
אוקיי? אבל אם יש שם איזו התלהבות רגעית של משהו חדש, מלהיב וזה, אז אני חושב שיהיה לי קשה, ואני אצליח להתמודד עם זה. אם זה משהו שאני רואה שהבן אדם לא איתי יותר, אז...
כן.
אז אוקיי, אז הקשר נגמר, זה יכול להיגמר כי לא רואים אותי, כי הבן אדם כל היום בעבודה ומפסיק לאהוב אותי.
נכון.
לא כזה משנה.
או עושה כביסה כל היום, כי זה בעצם שתי הפעילויות המרכזיות של האנושות.
אבל מה שחשוב לי זה מה קורה בינינו, יותר ממה שקורה בחוץ. מה שקורה בחוץ, הפסיק לעניין אותי בגדול.
כן.
אוקיי? אם מה שבינינו טוב, לא אכפת לי אם הוא שותה בירה עם חבר, או שוכב עם מישהי. אם מה שבינינו לא טוב, גם לא אכפת לי לכיוון השני, שזה לא טוב לי, אז מה עושים עם זה?
נכון. את יודעת, הדבר היחיד שחוויתי, אני גם משתפת את זה בספר שלי, שבעצם כשאנחנו היינו במצב שהאינטימיות בינינו, האינטימיות שלי עם אף גבר לא הייתה טובה, זה לא היה קשור ספציפית גם אליו, והיו רגעים מסוימים ודברים מסוימים, מחסומים מסוימים יותר נכון לנסח, שלא הייתי יכולה לעבור אותם איתו. הייתי חייבת לעבור אותם ממישהו אחר, וברגע שעברתי אותם ממישהו אחר, יכלתי גם להביא את זה לקשר שלנו. איך את מסבירה את זה?
אני חושבת שיש משהו בקשר זוגי קרוב, שהוא סוגר הרבה אנשים.
בגלל ההרגל?
לא, כי זה מפחיד. כי כאילו איפשהו אנשים מפחדים להביא את עצמם עד הסוף, במיניות מול בן אדם שהוא קרוב. זאת אומרת,
למה? למה זה ככה? זה הכי...
ככל ש... את מכירה את השיר שאומר שככל שאנשים... אהבה הופכת להיות טובה כשאין קרבה? איך אומר, איך השיר הזה של...
לא מכירה, אבל מעניין.
יש המון אנשים שבתחילת הקשר מה שקורה, זה שיש שם עניינים הורמונליים. אוקיי? ההורמונים האלה, ההתרגשות, הם בעצם מפצים על כל מיני טראומות שלנו, על כל מיני אישו שלנו עם עצמנו. זאת אומרת, הריגוש כל כך גבוה, ששם אני יכולה לעבור את זה, ולהתעלם באיזשהו מקום מהגוף שלי, וממה שהוא אומר, ולהיות כאילו לעוף, ולהיות בתשוקה וכל מיני דברים כאלה. כשהורמונים יורדים, האישו שלי מתחילים לצוף. אוקיי? ונורא קשה לפעמים להביא את זה, להיות אפילו מודעים לזה, בתוך מערכת קרובה. אז אני חושבת שזה חלק מעניין. חלק אחר מהעניין שהרבה אנשים מתחילים להיסגר ככל שהמערכת נהיית יותר משמעותית. ככל שהמערכת נהיית יותר משמעותית, אנשים שפעם יכלו לפתוח את הלב ולהגיד, תראה, הנה כל נחלקים לא יפים שלי, ולראות שבן אדם עדיין אוהב אותם, ממש בתחילת הקשר הרבה מאוד פעמים. ככל שהקשר נהיה יותר חשוב משמעותי, ככל שאנחנו לאבד יותר, כי עכשיו יש שם כלכלה וילדים וכל מיני דברים כאלה, ככה אנשים באופן פרדוקסלי מתחילים לשמור יותר חלקים
בתוך
לעצמם.
עצמם. וואו.
כן, ופחות לחלוק אותם עם בן הזוג, ויותר קל להם להיות הם עצמם בחוץ. זאת אומרת, למשל, יחסים פתוחים ובגידות, הרבה פעמים עונות על הצורך להיות אותנטי.
יש להיות עצמך, כן, כן, אתה מחניק
זה
לך.
זה מדהים, נכון?
אתה כאילו בארון, משקר, אתה בארון בתוך הבית. כזה.
כן, אתה משקר, תחשבי שבגידה היא הרבה פעמים צורך להיות אותנטית. זה מצחיק שחושבים על זה, נכון?
כן.
כי אני בעצם צריכה לשקר ולהסתיר, אבל אם הבן אדם הוא שם, ש... האינטימיות איתו לא תחנוק אותי, לא תשתלט עליי, לא זה, או אני לא אהיה בשבילו יותר מדי, אם אני אביא את עצמי, כי אנחנו נפגשים רק פעם בשבועיים באיזה צימר.
כן.
אז איתו אני יכולה להיות אני עצמי. Okay? העליות אני עצמי בתוך מערכת משמעותית, נורא קשה להמון אנשים.
כן. מה הדעה שלך על בגידה, על בגידות?
אני לא שופטת בכלל. אני חושבת שיש מצבים שבהם, אין לאנשים שום פתרון אחר, אין שם מישהו שאפשר לדבר איתו בצד השני, או מישהו, או הפוך אם הוא ידע, הוא כל כך ייפגע שזה פשוט יערוס אותו נפשית, הוא לא בנוי לזה. לפעמים אנשים מקבלים משאבים מאוד משמעותיים דרך בגידה.
למה לא פשוט לסיים את הקשר? למה לשקר?
כי עוד פעם, אנשים צריכים לפעמים משאבים בשביל לסיים את הקשר גם.
אז את אומרת שזה אולי מצב זמני ש...
זה כל מיני דברים, אבל יש כל כך הרבה צרכים שנענים דרך בגידה, שאני לא יכולה לשפוט את זה בתוך החברה שבה אנחנו נחיים. זאת אומרת, אם אנחנו נחיה בחברה שבה כל האופציות יהיו באמת לגיטימיות ופתוחות, אני כנראה יותר שיפוטית לזה.
כן.
כרגע, בתוך החברה שבה אנחנו חיים, אני חושבת שלפעמים זה the best the person can do. בשביל לא למות, לא להיחנק, ומצד שני לא לפרק כל מה שיש לו, ואני גם מזכירה שאנחנו חיים במדינה, שעם כל הכבוד, קשה לשרוד בלבד, בטח כשיש ילדים.
בגלל הקטע הכלכלי.
קטע כלכלי.
כן.
ומשפחה, להמון אנשים משפחה היא ערך עליון. ולפרק משפחה לא בא בחשבון under no circumstances, כי הם גדלו בתוך משפחה שההורים שלהם, מערכת החסים שלה הייתה זוועתית ונוראית ומכות מה שעושה, אבל הם לא נפרדו, והם למדו שם שאסור ללכת, לא משנה מה, או שהם הפוך, חברו גירושין מאוד מאוד קשים, והם אמרו אנחנו לא נעשה את זה לילדים שלנו, ואז כשהמשפחה היא ערך כל כך משמעותי, אז פרדה היא בכלל לא אופציה. לפעמים הם מאוד אוהבים את בן הזוג שלהם, פשוט יש איזשהו צורך מאוד חזק, יש משהו שמאוד חסר להם בתוך המערכת, והם לא יכולים למלא את זה שם. החיים האלה נורא מורכבים, ואני חושבת שכל השיפוטיות הזאת של השחור לבן שהחברה שלנו מביאה, היא לא לוקחת בחשבון את המציאות. ואני אוהבת לקחת בחשבון את המציאות.
וואי, את יודעת שזה ממש עושה לי כואב בבטן כשאני חושבת על בגידות, זה כאילו, זה פוגש אותי ממש ב... כאילו זה משהו שאני לא יכולה לסלוח עליו. אני לא יכולה.
תראי, צורך נורא משמעותי של בני אדם הוא לסמוך.
כן, קטע של כנות, זה ממש פוגש אותי במקום שורשי.
וזה נכון, רק המון אנשים לא יכולים לחיות עם אמת. זאת אומרת, אני בשביל
נכון,
להיות
אם
ראויה...
אם אתה רוצה להיות כזה, אתה צריך לדעת לחיות עם האמת, אני מסכימה? כן.
אם אני רוצה להיות ראויה לזה שיהיו כנים איתי, אני צריכה לדעת שאני יכולה, אני לא חייבת לאהוב את מה שמביאים אליי, אבל אני צריכה לדעת לכבד את זה.
נכון, אני מסכימה.
ואם אני לא יודעת לעשות את זה, כן. אז אל לי לצפות. כן. זאת אומרת, אם כל פעם כשבן זוג שלי יביא אולי, ויגיד שעובר עליו משהו שאני לא אוהבת, ואני אצא אליו בדרמות, ועונשים, ולא זה, אז רק אידיוט, ימשיך לספר לי את האמת, ואני חייבת להסתכל פנימה,
כמובן אותו דבר הפוך, כן? זה לא מגדרי, כאילו, זה לא ש...
כן, כמובן. כן.
תגידי, איך נראית בארץ הקהילה הזאת של האנשים הפתוחים?
בן הזוג שלי אומר שמתחקים לשניים, weirdos וגיקים. אני לא מסכימה איתו, כי אני חושבת שהיא ממש מגניבה. אני לא נכנסת לרובריקות האלה, הוא טוען שאני גיקית, דוקטור לגיאוגרפיה, שכן. אבל בגדול, כן, אפשר למצוא שם את החבר'ה של פרדס חפלה עם צבעים בשיער וקעקועים וכל ה... ורוחניות ויוני
וזה. את מגדירה את אנשי הפרדס חנה כ-weirdos?
אני לא. הוא חילק את העולם לשניים, אז נאלצת להתאים את האנשים. אבל כן, יש כל מיני אנשים, כאילו, בדבר הזה. החל מבאמת, משום מה, צבע כחול בשיער בזמנו היה סימן היכר. כן. היום כבר פחות. הרבה רוחניות, שמניזם, כל מיני דברים, מיניות מקודשת, כל מיני דברים מהסוג הזה. בצד אחד, בקצה השני, מהנדסים, מלא מהנדסים, אנשי הייטק, מורים, זאת כאילו הכי הכי קונבנציונלי, סחי, לא עושים סמים, לא כלום. אז כאילו, יש הכל מהכל, יש חרדים, יש מוסלמים, יש, באמת, העולם הזה, הפתוח הוא גם בגלל שהוא נורא ורסטילי, הוא לא רק פוליאמוריה, כמו שזה השיח, כאילו, יש חלופי זוגות, ויש סדנאות מיניות, ויש, אם יצא לסטוץ פעם בלס וגאס, יישאר בלס וגאס, או, יש כל מיני הסכמים. אז גם יש הכל מהכל.
כן.
בסופו של דבר. אבל אם נסתכל על דמוגרפיה, נניח אצלי בקבוצה, בפייסבוק, אז באמת רוב האנשים...
איך קוראים לקבוצה עוד פעם?
מה שהלוי, החופש לאהוב.
אוקיי.
ויש שם מונוגמים ולא מונוגמים, מתעסקת בזוגיות, מיניות, יש שם הרבה שיח על המונוגמיה, אובייסלי, אבל לא רק. אז באמת, אנשים בגילאי 30-40 הם הרוב, משלוש הערים הגדולות, פחות מפריפריה, דווקא פרדס חנה לא במקומות הראשונים. מודיעין מככבת, רבת גן מככבת.
מודיעין, מפתיע, לא?
מודיעין. כל המקומות האלה שאנשים הגיעו לנחלה, הם בגיל הנכון, כבר עשו את הילדים, ושואלים מה עכשיו.
בדיוק.
אז הרי שינה, שם קוראים דברים שחורי הזמן.
שאת רואה שאולי המדינה הולכת לכיוון יותר שמרני, זה משהו שמעורר בך פחד כלשהו?
האמת שלא. אני יודעת שזה אולי מפתיע. איכשהו בזמן האחרון אני פשוט גם לומדת פחות להילחם במציאות, ואני גם יותר ויותר מבינה שאין לי מושג מה טוב ומה לא טוב, אז אני לא אוהבת את הכיוונים האלה בכלל, אבל האם זה יוביל בהכרח למקום רע?
לא, אולי זה יוביל לקצה, לעוד יותר חופש, כי אנשים יביאו תנועת מטוטלת.
כן, אני באמת לא יודעת, ואני גם חושבת שזו תנועה טבעית, זאת אומרת, זה קצת קנטיאני המחשבה הזאת, של יש קורה משהו, ואז יש תגובה לזה,
כן.
ואז יש איזשהו חיבור של הדברים האלה ביחד, ואז עוד
מעניין.
פעם. אז כאילו אי אפשר לצפות שתהיה איזה פונקציה מונוטונית עולה, של כל הזמן אנחנו רק מתקדמים לכיוון מסוים. חייבת לבוא תגובת נגד, זה ככה העולם פועל, אז תגובת נגד לא מפחידה אותי.
אני רוצה באמת שנסיים באיזשהו כלי שאת נותנת לאנשים, שרוצים עכשיו להתנסות בדרך הזאת, נמצאים בתוך זוגיות, הם רוצים רגע לחקור, אם יש לך כמה... קווים מנחים לאיך שיחה כזאת צריכה לראות, רשת שיח, כאילו סדרת שיחות כאלה, שאלות שהם צריכים לשאול את עצמם, משהו כזה מנחה שיכול לעזור בהתחלה.
אני חושבת שקודם כל, מאוד מאוד חשוב להתחיל להבין, להבין את עצמנו ולהבין את האחר, גם כשאנחנו לא מסכימים. יש משהו בזה שאנשים כל כך רוצים שהצד השני, בכלל, זה נכון לכל פער, אבל זה בטח נכון לפער כל כך גדול, כמו אחד רוצה מונוגמיה ואחד רוצה לפתוח, אנשים נורא נבהלים מפערים, והם לא יכולים לחיות עם זה, הם צריכים ישר לסגור את הפער. וכשרצים לסגור את הפער מהר מדי, אז מה שקורה זה כיפופי ידיים, וניצחון והפסד, וגם חוסר הבנה של למה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים בכלל. אז המוכנות לשהות בקונפליקט הזה, הוא יהיה כנראה די ארוך. זה יכול לקחת חודשים, לפעמים זה לוקח שנים. יש אנשים שפתחו את המערכת שנים אחרי שהם התחילו לדבר על זה. אבל בזמן הזה, לא לוותר על עצמי, גם לא לוותר על האחר, לנסות להבין, לחפור בזה, מה הפחדים, מה זה. כשבא מולי כוח שני, כמו הריאקציה הזאת, בסדר? והכוח השני עכשיו הוא בן הזוג שלי. הוא בא מולי והוא מתנגד. יש בזה גם משהו חיובי, כי לפעמים אנחנו רוצים ריצת אמוק, למשהו שאנחנו, אם מישהו לא יעצור אותנו, אנחנו נעשה נזק לעצמנו גם.
גורם לי לשאול את השאלות האלה מחדש.
כן, אז אני רוצה להבין, רגע, אז למה זה משמעותי לי? מה משמעותי לי? מה בתוך זה? הוא דיל ברייקר, ומה בתוך זה? בעצם אני מגלה שהוא לא כל כך חשוב לי. כאילו משהו בזה שהבן אדם השני עוצר אותי, או הפוך, מושך אותי לאיזשהו כיוון, גורם לי להתחיל, במקרה הטוב, לשאול את עצמי את השאלות האלה. והשאלות האלה נורא נורא חשובות, כי הן מזקקות לנו את מה שבאמת באמת מהותי לנו. וכשאנחנו מזקקים את זה, אז לפעמים אנחנו מוצאים דרך ביחד, ולפעמים לא. אם ננהל את השיח הזה מתוך כבוד הדדי, ולא מתוך, את המונוגרמי פרימיטיבי, את חולת סקס, לא יודעת מה, אז לא מהמקום הזה, אלא מהמקום באמת מכבד, ושגם מוכן להסתכל כל אחד על האישוס שלו בתוך הסיפור הזה, אנחנו כנראה נצמח מזה או ביחד, או לחוד. אבל תהיה פה גדילה, ובשבילי זה משהו משמעותי.
תודה רבה, ראית, אני לא ניסיתי להמיר אותך לחסים סגורים.
אני מודה לך, אני לא חושבת שזה עובד, אבל בכל מקום.
נכון. זה מרתק בעיניי שמפתח מרכזי בלהצליח להיות עם מספר אנשים, זה דווקא לא לפחד להיות לבד. תודה שהייתם איתנו, לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת אישה חיה, סיפור אישי על שיקום זוגי ומיני וגם פתיחות של יחסים. תודה רבה למה שהלוי על השיחה, תודה לזק אביעד על העריכה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.